אנחנו בפרק כ"ב בפסוק ד'. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. כלומר, הפנייה של מואב הייתה אל זקני מדיין, ככל הנראה, אם כן, היו מזקני מדיין בחצר המלוכה של בלק. כלומר, מדיינים ומואבים היו קשורים זה לזה. אבל חז"ל העמיקו יותר ואמרו שלא בכדי פנו דווקא אל מדיין. הנה אני קורא כאן בפנים, כיוון שראו את ישראל נוצחים, אני קורא ברש"י על פסוק ד', כיוון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם, אמרו מנהיגם של אלו, כלומר משה, במדיין נתגדל, נשאל מהם מה מידתו. אמרו להם אין כוחו אלא בפיו. כוח של משה זה כוח של הפה. אמרו אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו, כלומר בלעם. אתה צריך להבין, התחלנו קצת לדבר על זה, מה זאת אומרת שמשה במדיין נתגדל. דיברנו על זה בשיעור שעבר, קצת התחלנו את ההרחבה. הזכרנו כך, שמשה רבנו הרי גדל בבית פרעה. מי שגדל בבית פרעה, יש לו סיבות טובות להזדהות עם מצרים. נכון? במיוחד שפרעה אימץ את משה כבן. כלומר, משה הוא מועמד להיות הפרעה הבא, מלך מצרים העתיד. זאת האפשרות האחת. כן, משה יכול בשקט לקחת על עצמו את המשכת ההיסטוריה המצרית. באותה המידה, משה גם ידע שהוא הבן הביולוגי של עמרם, ושעמרם הוא נשיא שבט לוי, וששבט לוי הוא ראש שבטי ישראל. אם כן, משה יודע שיש לו סיכוי בבוא הזמן להפוך למלך ישראל הבא. על כל פנים, הוא יודע שאחיו אהרון עתיד להיות המלך של היהודים. הרשת במכון מאיר נפלה, לכן בשיעור אין שאלות. לצערנו, אין לנו מה לעשות, ערוץ מאיר. יש מה לעשות, תרמו למכון מאיר, דברים כאלה יקרו, רשת נופלת, תהיה רשת אלטרנטיבית. קוראים לזה שיווק. טוב, ובכן, איפה היינו? כן, אז אם כן, משה, מה? האם לא אמור להנהיג את ישראל יהודה? אתה שואל? כן. תשובה, תלוי איפה. בארץ ישראל יהודה, בגלות לוי, נכון? וככה היה במדבר, אם שמת לב, שבאמת אדם משבט לוי הנהיג את ישראל במדבר, שמו משה.
עכשיו זה בגלל הייחוד של משה ולא בגלל
הנהגה. אנחנו למדנו מזמנו שכל ספר וספר בתורה מתאים לאישיות אחרת. ספר בראשית הוא הספר של האבות, אברהם, יצחק ויעקב. שמות, הספר של משה ואהרון, ויקרא של הכהנים, במדבר של הלוויים, דברים של ישראל או של המלך, של דוד. על כל פנים, יוצא שבמדבר הוא ספר שבט לוי. אם כן, זה משהו מהותי. ומדוע דווקא שבט לוי? כי שבט לוי הוא שבט אמצעי. הוא לא כהן, הכהן שייך לאריסטוקרטיה. הוא לא ישראל, אין לו אדמה. אין לו שורשים. אז מה הוא? כמו שאומרים בערבית, צחה, הוא לופטמנש, כלומר איש אוויר. הוא מי שאין לו אחיזה לא פה ולא שם, וזה תואם את אופייה של הגלות, שהיא כל כולה הליכה. בסדר? אז בואו נחזור לנושא. אם כן, משה, כן בבקשה? נכון. טוב, זה דורש באמת הרחבה יתרה. מה התפקיד של יוסף, מה התפקיד של לוי, מה היה בשאר הגלויות. זה דורש הרחבה שלצערי הרב לא אוכל להתייחס אליה כעת, כי זה יוציא אותי מהנושא. בסדר? נושא חשוב, מסכים. אם כן, משה הגיע למסקנה בבוא הזמן, כשהוא ראה שאיש מצרי מכה את דרייפוס, אז הוא החליט לרדת מהרעיון של ההתבוללות במצרים, והוא הקים את ההסתדרות המושית להוציא את ישראל, למשות את ישראל ממצרים. והיא ביום השני, והנה שני אנשים עבריים ניצים, הוא נכנס לתוך ריבי המפלגות של היהודים. ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? ויאמר, משמחה לאיש שר ושופט עלינו, להורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. וירא משה ויאמר, אכן, נודע הדבר. מה הדבר שנודע? אומר רשי, נודע מה שהייתי תמע עליו, מה חטאו ישראל מכל אומה, להיות נרדים בעבודת פרך. עכשיו, שאני רואה שיש ביניהם דלטורין, רואה אני שהם ראויים לכך. כלומר, מה זה אומר? שמשה חזר בו מההזדהות הציונית שלו, אבל למצרים הוא לא חוזר. כלומר, משה נמצא במצב כזה שאין לו שום שורשים יותר, לא במצרים ולא בישראל. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. פעמיים וישב. אומר רשי, מיעקב אבינו למד, שלא נזדמן זיווגו, תודה רבה. ברוך תהיה. דרך ארץ קדמה לתורה, אתם רואים במכון מאיר, מי שמביא קפה, או תה, או מים, אומרים לו, תודה רבה. אנחנו מנומסים. גם שוב ישלח מייל למכון ואמר, יש רב שהביאו לו כוס מים והוא לא אמר תודה למגיש. יש לאנשים תלונות. אז אני מציין. אנא תראו בעין יפה. תראה, אנחנו כבר אמרנו את זה. אמרנו את זה לרוב, בכל הצורות האפשריות. אתה רוצה שנגיד את זה עוד פעם? הנה, יאיר, בוא, תגיד לאנשים. תגיד להם, אני מרוצה במכון מיר, אנא תרמו. תלמידי מכון מיר, בישנים הם. הם רוצים שהרבנים יעשו את כל העבודה. טוב, אז איפה היינו? אם כן, משה הגיע למסקנה שהוא צריך להגיע לארץ מדיין, ומיעקב אבינו למד שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. למה צריך ללמוד מיעקב אבינו? יכול ללמוד מכל אחד, יש כל מיני אופנים איך להתחתן. אלא כשם שיעקב אבינו רצה להקים אומה ושם חיפש את זיווגו על הבאר כדי להקים את האומה ההיא, זה אומר שגם משה הלך לחפש את זיווגו על הבאר, כלומר הוא רצה להקים אומה חדשה. והאפשרות הייתה לעשות את זה בארץ מדיין, מבני בניו של אברהם אבינו, מקטורה. אם כן, יש אפשרות של תורה בלי האומה. אם אנחנו מבינים עד הסוף מה זה אומר, זה חמור מאוד. כן, כלומר, בפחות במושגים שלנו, לא במושגים של משה. אצל משה הכל אפשרי היה. זה עדיין ראשית הבירור. אבל אצלנו, מה זה תורה, תורת אברהם, בלי עם ישראל? איך קוראים לזה? יש דת כזאת היום? הנצרות. כלומר, מבחינתנו יש פה איזה משהו מאוד בעייתי. כלומר, הנצרות הייתה ניסיון בשם תורת משה לחזור אל מצב שבו אין צורך בעם ישראל. אתם מבינים מה שזה אומר? עכשיו, משם בא השורש של בלעם. כלומר, מה עושה בלעם? בשעה שעם ישראל יוצא מן המדבר, עומד להיכנס למשפחת העמים, למשפחה הפוליטית של העמים, בדיוק ברגע הזה בלעם בא כדי למנוע את הלידה. בדיוק מה כמו שקרה עם לבן, בשעה שיעקב עוזב את חרן, וכאן לראשונה מבצבצת הופעתו הראשונה של עם ישראל בהיסטוריה, בדיוק בא לבן לעקור את הכל. הוא רוצה ברגע הזה למנוע את ההופעה הזאת. לכן אמרו חז"ל שבלעם בנו של לבן היה. אמרו, הוא בעור, הוא לבן. יוצא לפי זה שבלעם זה הדוד שלנו. נכון? זה האח של רחל ולאה. האח של רחל ולאה מגיע ברגע האחרון, כשאנחנו עומדים להופיע מבחינה ציבורית פוליטית בהיסטוריה, אומר זה לא יהיה. כלומר זה מה שבא לבלוע. בלעם, הוא בא לבלוע. בלעם, בולע עם. מבלה עם, אומרים חז"ל. אז זה לא מקרי, זה לא סתם דרשנות. זה דבר שמבטא את המהות. הרצון של הרוחניות הכללית למנוע את ההופעה של הרוחניות הפרטית המיוחדת של ישראל. כלומר, בעצם מה שבא למנוע זה הריכוז של הקדושה באומה אחת. עכשיו, אנחנו מכירים בזה שריכוז החיים הוא חשוב. אי אפשר להשפיע החיים לכל העולם כולו באופן דיפוסיבי, באופן של פיזור האורות. זה הקורחיות מצד העמים, יפה מאוד. כמו שקורח רוצה לבטל את המעמד של הכהונה והלוויה, בעצם בלעם הוא בעצם בא להרחיב את הדבר הזה, למנוע את ההתמקדות, את המוקד של הקודש באומה. והוא בדיוק כמו לבן, הוא בדיוק כמו בלעם, והוא מסתמך על זקני מדיין. כי זקני מדיין זאת הייתה האהבה המינה של משה, שלא להזדקק לישראל כדי שתופיע תורת אברהם בעולם. מובן? זה, בסוף הקדוש ברוך הוא תיקן את משה. מה אמר לו? ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וכי לא ידענו שעמי הוא במצרים, אלא בא להגיד לו, אתה יודע מי זה עמי? זה מי שבמצרים, לא מי שחשבת, לא מדיין. ולכן בסוף הקדוש ברוך הוא אומר למשה, זה אנחנו נראה בפרשת מטות, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר, מה המשך? תאסף אל עמך. מה פירוש של דבר? תאסף אל עמך. פשט זה תמות, נכון? אבל אפשר גם להבין אחרת. אחר שתנקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, כשאתה גומר את הבעיות שלך עם מדיין, אז אתה חוזר לעם ישראל. תאסף אל עמך. וזה כשמשה הוא בן 119 שנה. כן? זה לוקח זמן, הבירור של הקליפה הזאת. כן, רצה להגיד משהו. אתה עם הכיפה, כן. פעמיים וישב. כן, זאת אומרת, זה בא לומר שזה לא ישיבה מקרית. בסדר, כן, בבקשה.
אפשר להגיד בזהירות שמשה רבנו הוא זה שנטע את הגרעין לנצרות?
אפשר להגיד דברים כאלה מאוד בזהירות. זאת אומרת, נאמר ככה, הנצרות, יותר נכון, מנצלת אופציה רוחנית שעמדה בשורש הדברים. כלומר, כששום דבר עוד לא היה ברור בימים הראשונים של ההיסטוריה, כשהעולם היה קיים רק בתיאוריה, אז עוד לא ידעו איפה לשים את השמש, כלומר איפה לשים את עם ישראל, איפה לשים את העמים. כן, אז הכל היה אפשרי. בסדר? עוד לא ידעו להבחין בין אתמול, מחר ואמש. כן, מה אתה אומר?
אמרתי ישיר כזה.
ישיר כזה? תראה איזה השגחה נפלאה. אני אומר דברים לתומי, פתאום מתברר שיש גם משורר שכתב...
הרב שאני מבין את השיר, מה הרב אומר את זה? כל החידוש שהוא מכיר את השיר.
החידוש זה שהוא מכיר את השיר. אני לא ידעתי, זה מדהים, זה מדהים, ממש. ממש רוח הקודש. מה?
הקדוש ברוך הוא הזהיר את לבן לא לדבר עם יעקב איתו ועדה. אז מה, איך עכשיו הבן שלו בעבדים יכול לרוצה
להתקרב? הבן של לבן, הוא אומר, אני לא מחויב למה שאבא. הוא נגיד לך, מעשה אבות, סימן לבנים. האמת היא, זה מאוד דומה. הרי הקדוש ברוך הוא בדרך, אומר ללבן, ישמר מדבר עם יעקב מטוב ועד רע, בדיוק באותה דרך, באותו מקום, אומר הקדוש ברוך הוא לבלעם, אל תדבר. אלא מה שאני אגיד לך. נכון? זה מעשה אבות, סימן לבנים. כן, בבקשה.
אבל מסתכל,
קשר משפחתי בין מי למי? כי מדיין, מאיפה הם באים? זה מהבנים של קטורה, אשתו השלישית של אברהם. בסדר? אז זה מבני אברהם. בלעם, מהמשפחה, הוא הבן של לבן, שהוא האח של רחל ולאה. הבן של בתואל, שהוא הבן של נחור, שהוא הבן של תרח, אבי אברהם. לאמור, הכל נשאר במשפחה. כן? המדיינים זה בעצם סוג של שבט ערבי. כן? מה אתה אומר?
זה לא שיר, הכל נשאר
במשפחה. אני אמר שכל דבר שאני אומר הוא שיר. טוב. אבל אפשר לעשות מזה שיר. היום עושים שיר מכל דבר. טוב. אז אם כן, מובן מה שקורה כאן. מה שקורה כאן בעצם זה מאבק בין הרוחניות של האנושות הכללית לבין הרוחניות הישראלית. אמרו חז"ל על הפסוק, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות קם כמשה, ומי הוא? בלעם בן בעור. רגע, אני קודם כל הולך למדרש הזה. יש מדרשים שאומרים שהוא היה יותר ממשה. אני אומר, על הפסוק, לא קם בישראל כמשה, אבל באומות קם, והוא בלעם בן בעור. צריך להבין, מה המשמעות שבלעם הוא כמשה? הרי משה הוא ייחודי, ובלעם הוא ייחודי. בכלל, מה זאת אומרת שמישהו הוא כמו מישהו? באופן כללי, כשאנו, פלוני הוא כמו פלוני. אבל לכאורה, אני באמצע לשאול את השאלה, אני עוד לא הסברתי. אפילו את השאלה עוד לא גמרתי. כן. מה, כשאני אומר על מישהו שהוא כמו מישהו, הרי זה לא יכול להיות. איך אחד יכול להיות כמו שני? האחד הוא עצמו, השני הוא עצמו. אין שתי נשמות או שתי נפשות שהן אותו דבר. אלא אם כן זה אותו בן אדם. ממש אותו בן אדם. אלא הכוונה, אותה פונקציה שפלוני ממלא בהקשר מסוים, אלמוני ממלא בהקשר אחר. עכשיו אני אומר, בלעם הוא כמשה, הכוונה, מה שמשה הוא לישראל, בלעם הוא לאומות. מה הוא משה לישראל? תמצית האומה. שקול משה כנגד כל ישראל. כלומר, אם אני רוצה לדעת מי זה עם ישראל, אני פשוט צריך להסתכל על משה, אני רואה שמה את האומה כולה.
זאת אומרת,
כן,
לפי כמשה.
רגע, אני מסביר בינתיים מה זה מה הוא משה לישראל? או מהי נבואת משה לישראל? נבואת משה היא תמצית הנבואה הישראלית. כלומר, כל אחד ואחד מישראל יש לו משהו מן הנבואה, פוטנציאל נבואי כלשהו. המימוש של כל הפוטנציאלים האלה ביחד זה משה. כמו שכתוב, לך רד כי שיחת עמך, כלום לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם. אם כן, משה הוא שקול כנגד כל ישראל. אז מה זה בלעם? זה מה שמשה הוא לישראל, בלעם מול האומות. הוא התמצית של הרוחניות של אומות העולם. ולכן ברגע שאנחנו עומדים להופיע על פני הבמת ההיסטוריה, בלעם ומשה שמה, מתמודדים זה מול זה. או כמו שאומר המהר"ל מפראג, בספר נצח ישראל, כמו שאומר המהר"ל בספר נצח ישראל, הטבע בא לבטל את הנבדל, כי הנבדל הוא חריגה, והטבע הוא דורש אחידות. אז איפה שיש משהו חריג על פני המציאות, הטבע רוצה לבטל אותו. באותה מידה גם בלעם רוצה לבטל את ישראל. שאלה של מרדכי פרינץ היקר. אגב, זאת הזדמנות, אתם רואים איזה יופי, למרות שאין כסף, הצוות עשה מאמצים אדירים כדי לבוא, לתקן את המסך, כדי שהשאלות תבונה, תרמו, תראו עד כמה שזה עוד יותר טוב. מאיפה משה ידע על אהרון שעתיד להיות מלך ישראל? פשוט מאוד. משה הוא הבן הבכור של עמרם, שהוא המנהיג של האומה הישראלית. אהרון, בסדר. אהרון, כמו משה יודע שאהרון הוא הבן הבכור של עמרם, שהוא מנהיג האומה. אם עמרם הוא מנהיג האומה, אז הוא המלך. מי המלך הבא? הבן של המלך. לכן זה דבר שמתבקש שאהרון יהיה מלך ישראל הבא. מלך ישראל המשועבד, אבל מלך בכל זאת. כן.
בלעם אנחנו יודעים בפרטים
הקודמים שהוא מת. יש בהיסטוריה או באיזשהו מקום המשך של בלעם עצמו? האם יש המשך לבלעם?
כן.
יש. רק שנייה, כשאני אוכל לראות אותך. יש המשך לבלעם בין העמים, קוראים לו פרידריך ניטשה. פרידריך ניטשה. פרידריך ניטשה חי בתקופה שלפני חזרת עם ישראל לבמת ההיסטוריה. סוף המאה ה-19, כמעט תחילת המאה ה-20, כשעם ישראל עומד עוד מעט לצאת מן המדבר שלו. ואז בדיוק עומד האדם שקולט בקרבו את כל התמצית של הרוחניות של אירופה, והוא מעריץ מאוד את ישראל ומקנה בהם גם יחד. הוא היה אנטישמי מסיבות של הערצה, לא בגלל שהוא זלזל ביהודים, אלא דרך בגלל שהוא ראה את גדלותם. זה בדיוק בלעם. אז יש המשך לבלעם במאה ה-19, עלו הוא פרידריך ניטשה. מי עמד מולו? הרב קוק, בהחלט. בהחלט.
בני אותו מחזור?
בני אותו מחזור, ולא עוד, אלא שהרב קוק מדבר עליו. מביא את נבואותיו ומשיב עליהם. בספר אורות הקודש חלק ב'. כן.
אבל כל אחד יכול להגיד יש לו מקביל. אמן תמיד יש כל דור על האמן שלו.
אתה צודק שיש תמיד מקביל, אבל המקביל זה לא תמיד באותו נושא. לא תמיד יש לך אמן. לא בכל דור יש לך אמן. לא בכל דור יש לך בלעם.
בלבוש אחר, כן.
לא, 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 לא.
זה אמן
זה לא תמיד אותו סוג. אי אפשר לעשות סלט. אי אפשר לעשות סלט. יש כל פעם התנגדות מסוג אחר. יש תמיד ניגוד בין ישראל לעמים, אבל כל פעם זה פונקציה של התפקיד שעם ישראל ממלא באותה תקופה. או עם ישראל מגיב לאתגר הרוחני של אותה תקופה, והאתגר הוא לא אותו אתגר. בזמן העבודה זרה, אז האתגר היה מול העבודה זרה. ופעם אחרת זה היה מול הפילוסופיה, או מול הפסיכולוגיה, וכו'. כל פעם זה משהו אחר. ויש נגד אויב רוחני כזה, או אויב פוליטי כזה, זה כל פעם משהו אחר.
היום מי זה?
מי האויב שלנו היום? טוב, זה אנחנו יותר מדי בתוך הג'ורה כדי לדעת בדיוק. זה לא מדוע. יש לנו הרבה. כן, יש לנו אחד שמנסה להיות המן. הוא זה אחמדין נג'אד. כן, אבל יש לנו עוד אויבים.
כן. זה רק דיבורים.
זה רק דיבורים. גם המן זה רק דיבורים.
בסדין עלינו.
טוב. אני חושב שהמצב שלנו היום מאוד מורכב. כן, זה לדעת מי האויב. טוב, איפה היינו? כן, בלעם, כן, מה?
למה
לא אומר מואב היה צריך להגיד
כי
ילך חו הקהל
את כל סיפורת הלכים חשוב יותר לצורף את זה שהוא זה אדמה, חשע, זה לא מוזר.
אני לא
מבין
את השאלה.
זה נראה מוזר טיפה ילך חו הקהל את כל סיפורת הלכים.
אתה רוצה להבין למה הביטוי הזה לחוך השור את ירק השדה? השור הוא מלך בחיות. סער, לא מלך בחיות, מלך בבהמה. הבהמה זאת הבהמה הגדולה ביותר בעולמו של האדם, במה שאנחנו מגדלים, וזה מה שמחלה. עכשיו, מה שהם רוצים, הם רואים בעם ישראל את העוצמה הטבעית שלו. ברגע שעם ישראל מתואר בתור שור ולא בתור יותר מזה, אז אפשר להילחם בו. נכון? כי זה כוח מול כוח. מה? זה מה שמואב אמר. נכון, מואב היו מעוניינים לדמות אותו לשור. כי אם היו מדמים אותו למשל לנשר, אי אפשר היה להילחם בו. כן. נכון, לכן יעקב דימה את יוסף לשור, כי יוסף השתמש בכוח הטבעי, הכלכלה. ניטשה הוא המשך לבלעם באנטישמיות וברצון לקלל, אבל לא בנבואה וכאלה. אז האם יש המשך לבלעם בנושא נבואה? תשובה, כן, יש המשך לבלעם בנושא נבואה. הלו הוא פרידריך ניטשה, שאמר העולם הולך ומשתנה, השמשות נופלים, ואלוהי ישראל עתיק היומין עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו.
הבנת?
זה שונא ישראל שאמר את זה. לא, לא, זה שוכן ביחד. כמו שבלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. הוא ראה את האמת, ולכן שנא אותם. לך היא עצחה. אחותו של ניטשה הייתה נאצית. בסדר? עכשיו, האם הוא עצמו היה נאצי? מן הסתם שלא. אבל השתמשו בדבריו. כן? כן, אז מה? כלומר, זה שיש שלושה סוגי יהודים שהם חסידיו של ניטשה, זה משהו אחר. אלוהם ישעיהו ליבוביץ', איך קוראים לו? לייבלה וייספיש, וישראל אלדד. כן, שלושתם היו, קיבלו את השראתם מניטשה, וכל אחד חשב משהו אחר. נו, אז מה? כל אחד יסתכל על ניטשה באופן אחר. נו, אז מה שאלה? אחד ששונא ישראל הוא מעריץ את היהודים. מה, אין לך מה ללמוד מבלעם? אז יש יהודים שכל בוקר שנכנסים לבית הכנסת אומרים פסוק מדברי בלעם, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. ואם תשים לב בסידורים הספרדים הפסוק הזה לא מופיע, אתה יודע למה? כדי לא לקחת משונאי ישראל, לא לקחת, כן, בהרבה סידורים ספרדיים מתחילים ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, והם השמיטו את הפסוק מה טובו, חלק מהסידורים כך, חלק מהסידורים כך, כן. אז כנראה שאפשר כאן ללמוד מניטשה, אם אתה יהודי, זה אפילו כתוב בספר תורה, אני אראה יותר מזה, אם זה לא כתוב בספר תורה, ספר תורה פסול. יותר מזה, מה טובו עליך יעקב צריך להיות בראש העמודה. כן, זה מהשישה מקומות של ביה שמו. טוב, פיין. כן, אז מביאים את בלעם בתור הניסיון של ההתנגדות להופעת ישראל בהיסטוריה. פסוק, היי.
למה מזכירים שבלק הוא מלך מואב?
מדוע מזכירים שבלק הוא מלך מואב בעת ההיא? הרי הזכירו אותו כבר מראש, נכון? כבודו יעיין בבקשה ברשי. מה אומר רשי? לא היה ראוי למלכות ומנסיכי מדיין היה, וכיוון שמת סיחון מינוהו עליהם לצורך שם. כלומר, בלק בן ציפור הוא לא מואבי, הוא רק מלך מואב, אבל הוא באמת מדייני. כלומר, הוא קרוב משפחה של משה, ייתכן שהוא האח של ציפורה. לא, לא אח של ציפורה. אבל יכול שהרי ציפורה, קוראים לה ציפורה, והוא אבא שלו זה ציפור. כן? אז אולי זה מאותה משפחה. אולי ציפור זה האח של ציפורה, אז הוא האחיין של משה. אולי, לא יודע. כלומר, כמו שאמר השיר, הכל נשאר במשפחה. אז זה לא שיר. טוב, אולי אני רוצה להוסיף עוד משהו. סליחה שאני חוזר קצת אחורה. בפסוק ב', וירא בלק בן ציפור. האמת היא זה גם בפסוק ד', ובלק בן ציפור מלך למואב. למה מציינים את השם שלו? למשל, מלך ערד, וישמע הכנעני מלך ערד. התורה לא מציינת את שמו, נכון? וישלח ישראל מלאכים, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום. לא כתוב מה שמו של מלך אדום. פתאום כאן מספרים לך מה שמו של מלך מואב. אם התורה רוצה לציין את שמו של מלך מואב, סימן שזה חשוב לדעת את שמו. אז הזוהר אומר, מה זה בן ציפור? בן מלשון בינה. לכן גם בדברי בלעם, האזינה עדי בנו ציפור. בנו מלשון הבנה, תבונה, בינה. כלומר, שלבלק יש דרך מיוחדת להגיע לבינה. מהי הדרך? ציפור. הוא היה מתבונן בציפור, ולפי ההתבוננות הזאת היה מגיע לאן שרצה להגיע. אז זה חלונות החוכמה שלו. איך הייתה הציפור שלו? אומר הזוהר, הציפור הייתה עשויה ממתכות. חצי מכסף, חצי מזהב וכנפיים מנחושת. מעניין, לא? מה? ציפור שהייתה עשויה חצי הזהב, חצי הכסף וכנפיים עוטפות אותה מנחושת.
ציפור?
כן. זה ציפור. עכשיו, כתוב, אולי נצייר את זה יותר טוב. בסדר, זה יותר ברור. מעניין איפה הסמל הזה. וכתוב גם שהציפור הזאת, במקום הלשון, במקור, שמו לה עצם של מת, הנקראת ידוע. שממנה עושים את הידעוני. אם כן, באמצע, במקום הדעת, יש ציפור, יש עצם של מוות. אין דיבור. במקום הדעת, מה?
זה סוג של טרף אולי?
אולי.
טרפים?
של טרפים, בטב.
עבודת אלילים כזאת?
יכול להיות. אני לא יודע ביוק מה זה, אבל זה משהו שמנסה לחכות את האחדות הישראלית. הרי מה המיוחד בזהות הישראלית? ייחוד, ייחוד המידות, מה שנקרא בשפה, בעברית מודרנית, אחדות הערכים. כן, הרי מהו המוסר של היהדות? שמידת החסד ומידת הדין הם אותה המידה. כלומר, חסד, דין ורחמים. ולכן יש לנו שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם שכולו חסד, יצחק שכולו דין, יעקב שכולו מיזוג של שניהם, מידת הרחמים. אז אם כך, יש לפעמים ניסיון אצל אומות העולם לעשות משהו שדומה לאחדות הישראלית, להוות אלטרנטיבה ערכית לעם ישראל. למשל, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל על נשיו, אחות נוויות, על נשיו, לא לאישה. הוא מתחתן עם הבת של ישמעאל. אמרו חז"ל, למה עשיו הלך להתחתן עם בת ישמעאל? כדי להילחם ביעקב. כלומר, עשיו הוא מידת הדין שבתומה, ישמעאל חסד שבתומה. אז מחברים את החסד והדין, מכוח זה יש כוח להילחם בישראל. בסדר? אלא מה? יש הבדל, זה לא פורה. יש עצם של מת באמצע, במקום הדעת, והאדם ידע את חווה אשתו. למה? בגלל שהאחדות היא מבחוץ. הנחושת מקיפה, היא לא פנימית. זאת אחדות חיצונית, צורנית, אבל לא אחדות חיונית, פנימית. יש פה שתי שאלות. איזה יופי. האם בלק ראה את עם ישראל כשור? כי יש לעם ישראל דימוי של שור, כמו בחטא העגל? תשובה כן. שלום לך עידו, אם בלעם וניטשה ידעו את האמת, והרי האמת היא שעם ישראל נועד להיטיב לאומות העולם, למה הם כל כך שנאו אותנו? ולמה הם הסתכלו על העולם בצורה כל כך רעה? בגלל שהם פיתחו את מידת הקנאה. תראה מה זה קנאה. הקנאה זה שאני יודע שהשני הוא אחר ממני, אני מכיר את המעלה שלו, אני יודע שלא אהיה הוא לעולם, ולכן עצם מציאותו היא רעה לי. וזה מגיע למקום גבוה מאוד. זה יכול להגיע לשנאה, לקנאה באלוהים. הרי איך ניטשה הוכיח, איך ניטשה הוכיח שאין אלוהים? אתם יודעים שניטשה היה אתאיסט. איך הוא הוכיח שאין אלוהים? הגיוני לחלוטין. הנחת יסוד, אלוהים הוא טוב? כן או לא? כן. עכשיו, אם יש אלוהים, איך לא אקנה בו? הרי הוא השלמות המוחלטת, הוא לעולם לא הגיע לשלמות שלו. יוצא שעצם מציאותו של אלוהים זה עושה לי רע. והרי זה סותר את הנחת היסוד שאלוהים הוא טוב. מסקנה, אין אלוהים, מה שהיה להוכיח. הוכחה טובה? הוכחה מצוינת. מה?
ההוכחה הילדותית זה
לרדוף
אחרי
הזנב
של עצמך.
למה זה ילדותי? הרי אם, הרי לקנא זה דבר רע, זה דופק לי את החיים.
כן.
כי יש במי לקנא, נכון?
אבל אולי הפגם הוא בך,
ולא באיזה פגם יש בי? הרי זה לא פגם, זה פגם מולד. אני נולדתי מקנא, כלומר אני מוכרח לקנא.
זה שיש כאלה שלא
מקנאים, אולי בשם לא הבינו עד הסוף, עבדו עליהם. לכאורה ההוכחה של ניטשה לזה שאין אלוהים היא הוכחה מצוינת. איך אני יודע שהיא הוכחה טובה? כי הרב קוק מקבל אותה. אתה כבר נכנע ככה בגלל שאמרתי הרב קוק. קשה לך לקבל את זה? למה?
כי מה, יש הרבה שגם ניסו להוכיח בכל מיני שיטות. זה קשה, יש כאלה שיש להם כן אמונה וכן מקבלים את העבודת של ועדיין לא זה, זה לא משפיע להם מהבחינה.
כי אולי יש להם נפש עבדותית? כלומר, אם יש לי נפש עבדותית, אז נוח לי להיות עבד, נוח לי להיות מהדפוקים. אבל אם אני רוצה את השלמות, שזה דבר ראוי לאדם לשאוף אליו, והרי השלמות הזאת היא בלתי מושגת בהגדרה, כי אני לעולם לא אהיה אלוה, אז באמת זה רע.
אבל חלק מהשלמות זה להגיע למצב שאתה לא מקנה.
חלק מהשלמות זה להגיע לזה שאני לא אקנה, כלומר שאני אתעלם מן האמת. זה שאלה, כן. אל תזלזלו בבלעם, כן. אמר הרב קוק עונה על זה. לא יודע, אולי מכוח זה הוא נהיה אתאיסט. לא, יש לו תשובה. התשובה היא באורות הקודש. בחלק המכונה, האחדות, בחלק ב' באחדות הכוללת. אני מקווה שאני אמצא את זה, כי אם לא, אז אנחנו נשאר אפיקורסים. הנה, עמוד שין צדיק זין. יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. קנאה מרכבת עצמות, המביאה רפיון ומחשקים לכל רעיון של אורה. הקנאה היא מוזרה. רבים לא יכירוה, כמו שאמרת, יש הרבה שלא אכפת להם. מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה. אבל היא ישנה. נרדמה היא במחבואי הנפש האנושית, והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות, חוץ מצורתה האמיתית. כדרכם של כל התוצאות של הקנאה, שאינן מתלבשות כי אם במלבוש נוכרי, ונוסעות עליהם תמיד שם זר. הקנאה המוזרה הזאת היא הקנאה באלוהים. האדם מקנאו באלוהים, על אושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. אפשר גם להגיד, האומות מקנאים בישראל, משהו דומה. הקנאה הזאת גורמת עקמימות הדעת וחשקת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח. וכשכל האמצעים אינם מספיקים להכיל את זעמה, היא מסיימת בכפירה מוחלטת. כדי להסיר מהנפש הכואבת, אכולת הרכב, את העוקץ של הקנאה, הדוקר נורא. מובן? כלומר, אתה רואה, משה עונה לבלעם. כותב, הוא יודע מה מעלת בלעם. הרב קוק יודע מה ניטשה אומר. אגב, זה מעניין.
הוא לא עונה לו.
מי אמר שהוא לא עונה לו? בינתיים הוא מציג את הבעיה. קראת את כל הפרק? אין מרפא למחלה זו. מישהו שלח לי מייל אתמול, הוא אמר לי, אני מרגיש קנאה כלפי אלוהים, וראיתי שהרב קוק אומר שאין מרפא למחלה זו. מה יהיה איתי? פשוט זה מה שקורה כשהוא קרא רק חצי המשפט. אין מרפא למחלה זו, כי אם הערה עליונה של דעת אלוהים בבירור ובעומק היגיון. כלומר, צריך פה להעמיק מאוד בדעת אלוהים, ואז זה יפתור את הבעיה. מה יש לדעת על אלוהים? הוא אומר, פשוט מאוד. אני כאן... יש פה כמה אופנים, אבל אני רוצה פה דווקא לדלג פרק אחד ולמצוא ניסוח שמסביר את הדברים בצורה פשוטה. הדעה המונותאיסטית, מה זה דעה מונותאיסטית? אמונה באל אחד, שהיא השקפה יותר מפורסמת גם מצד האמונה, היא מסבבת לפעמים עצב וחלישות נפש. מפני הרפיון הבא ברוח האדם בציורו, שהוא בתור נמצא מסובב מוגבל וחלש, רחוק הוא מהשלמות האלוהית המהירה בעוד, באור תפארת גבורתה. כן, דומה למה שראינו לפני כן. פחות, אני כאן מדלג איזה 10 שורות, פחות מההשקפה הזאת מייגעת את האדם ההשקפה המונותאיסטית. כלומר, הרב אומר, למה אתה מקנה באלוהים? כי אתה לא אלוהים. אבל אם אתה תבין שאתה אלוהים, אז אתה לא מקנה. השלמות האלוהית היא גם השלמות שלך. קוראים לזה, להשקפה הזאת, השקפה פנתאיסטית. נכון? שאומרת שהכל אלוהים. עכשיו, ההשקפה הזאת היא כפירה, לא? זה השקפה של שפינוזה. באמת או לא? אהו, אתה איתי?
אני לא מכיר את זה.
הרב קוק מציע להיות פנתאיסט. אבל לא פנתאיסט כמו שפינוזה, אלא ההשקפה המונותאיסטית, הנוטה להסברה הפנתאיסטית, כשהיא מזדככת משיגיה. כלומר, צריך לנקות את שפינוזה מן הטעויות שלו, המובלטת בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של החסידות החדשה. מה זה החלק התבוני של החסידות החדשה? זה חבד? כן, כן, זה חבד. שאין שם דבר מבלעדי האלוהות.
מה?
מה? מה אתה רוצה שנסביר? זה איך שהרב מכנה את זה, החסידות החדשה זה תורת החסידות. כלומר, אצל הרב קוק שאומר תורת החסידות, הוא מתכוון, כלומר, כשאומר חסידות חדשה, הוא מתכוון של הבעל שם טוב, לעומת החסידות של חסידי אשכנז. והחלק התבוני, כלומר, אלה שבנו על חוכמה, בינה ודעת. כן, חסידי חב"ד בעצמם מחלקים את החסידות לשני סוגים, חסידי חב"ד וחסידי חגת. חגת זה חסד גבורה תפארת, חב"ד זה חוכמה, בינה ודעת. כלומר, או חסידות שבנויה על הרגשות, חגת, או בנויה על השכל, חב"ד. כן? לכן זה נקרא אצלו החלק התבוני של החסידות החדשה. ושם בספרות שלהם, למשל שער הייחוד והאמונה, שבסוף ספר התניא, או בספר שערי הייחוד והאמונה לרבי אהרון מסטרשלה, או בספר קונטרס ההתבוננות לרבי הלל מפוריץ', כן, כל הספרות הזאת ששייכת לתורת חב"ד, יש שם הבלטה של האמירה שאין דבר מבלעדי האלוהים, אין עוד מלבדו, כפשוטו ממש. בסדר? אז בתפיסה הזאת יוצא לפי זה שאני חלק מן היערה האלוהית, אני חלק מאור השם, אז השלמות שלו זה השלמות שלי, אז אני לא מקנה בשום דבר. בסדר? חז"ל אמרו את זה בשפה פשוטה, אמרו הוא מקומו של עולם, אין העולם מקומו. בסדר? אז ברגע שאני אומר את זה יוצא שאני כלול באחדות האלוהית הכוללת, ואז אני במה לקנה. יוצא לפי זה שניטשה צדק, הוא צדק כשהוא אמר שאין אלוהים של ההשקפה המונותאיסטית לבדה. לכן גם ניטשה אמר שאלוהים מת, נכון? אומר הרב צבי יהודה זצ"ל, הוא צדק, התפיסה של אלוהים של אומות העולם, התפיסה הזאת מתה. כיצד ומאיך נובעת התנגדותם של העמים לישראל, גם כאשר הם נחשפים להכרה באמת ולשמחה הכללית גם שלהם שבשוב השם אל עמו? זה כאן תסביך אדיפוס, שהאדם איננו מוכן לסלוח למי שעשה לו טובה, ואין טובה יותר מאשר ההולדה, מי שנתן לי את החיים, ולכן יש ניגוד של הבנים כלפי הוריהם. בסדר? בבקשה.
אם ככה, אז בעצם יוצא שדווקא פנחס צריך לעמוד מול בלעם, כי יש פה גם את מידת התנאה וגם המפרש
הזה. אתה אומר שבלעם, שפנחס צריך לעמוד מול בלעם, למה? כי הוא גם מקנה וגם...
גם מזרעו של יוסף.
מזרעו של יוסף, מה זה קשור זרעו של יוסף?
הוא מסמל את השור.
כן, אבל זה, תראה, זה הביטויים האלה, זה אותם הביטויים, אבל עם משמעות אחרת. פנחס מקנה, לא שיש לו קנאה במובן של שהוא מקנה במישהו, אלא הוא מקנה למישהו, הוא מקנה לשם. אז זה לא אותו דבר. יש הבדל בין לקנות, לקנה ב, לבין לקנה ל. דבר אחד. דבר נוסף, זה שהוא מכוח השור, זה נכון שזה מעמיד אותו מול בלעם בסוף הפרשה. בסדר? כלומר, הוא בא להשלים מה שמשה איננו מסוגל להשלים שמה, זה כשנגיע לזה נראה. אכן הערתך במקום. כן, דבר.
זה להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא באיזשהו מקום גם
לקנה? להידמות למידותיו של הקדוש ברוך הוא, האם זה לא לקנה? תלוי איך אתה מסתכל על זה. אם אתה אומר, אני והקדוש ברוך הוא זה שניים, אז כל הניסיון שלי להידמות רק יוביל אותי למפח נפש. אבל אם אני מבין שהמידות שלו הם המידות שלי, אז אין פה מפח נפש, זה הגילוי של העצמיות שלי. שלום כבוד הרב, הציפור של בלק דומה לחיה בספר דניאל שעשויה מזהב וכסף ונחושת. יש קשר? אני חושב שכן. עד כמה שאני זוכר, החיה הזאת שמה היא כנגד יוון, לא? לא יודע, יש מי שם קשר. טוב. לא הבנתי איך הציפור מקבילה למידות שבעם ישראל. זה מאוד מצער, אבל אני אסביר עוד פעם. המידות של עם ישראל זה איחוד המידות. אנחנו לוקחים את מידת החסד ומידת הדין, עושים אותם למיזוג, הנקרא מידת הרחמים, וזה מידתם של ישראל. המיזוג הוא מבפנים. ולכן מיזוג כזה הוא פורה, הוא מוליד. מה שאין כן אצל אומות העולם, יש ניסיון לקחת את החסד, הכסף, הדין, הזהב, ולחבר אותם מבחוץ. זה כנפי הנחושת, ולכן זה גם לא פורה, זה לא מוליד. במקום של ההולדה או של הדיבור נמצא במקום הדעת, נמצא ידעוני. אמרת שניטשה עשה נבואה על אלוהי ישראל, ועכשיו אמרת שהוא אתאיסט ולא מאמין באלוהים. אז איך זה מסתדר? תשובה: כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כלומר, הוא כופר באלוהים של הנצרות, כלומר בתפיסה הקטנה של האלוהות המעמידה את הבריאה מול הבורא, ולכן הוא יכול להאמין באלוהי ישראל שמיישב את כל המתחים האלה. כלומר, אלוהי ישראל הוא עתיק היומין, ככה הוא אומר, אלוהי ישראל עתיק היומין, כלומר השורש של השורשים של התפיסה האלוהית, זה נשאר בטהרתו אצל ניטשה. ולכן כשהוא אמר שאלוהים מת והייתי בהלוויה שלו, הוא צדק, כן? כדי איתה בכה אמר זרתוסטרה. ואומרים שפעם זרתוסטרה קיבל מברק שבו היה כתוב ניטשה מת על החתום אלוהים. כן, מה אתה אומר?
אני שואל שאלה, אולי הבנתי משהו נכון. הקנאי הוא לא יודע סוף בחלוקת
השלם, הוא חושב לעליונות, תחזור בבקשה, אני לא שמעתי אותך טוב.
את התשובה שלך כנראה קודם לסוף. הקנאי, לפי מה שאני מבין, הוא לא מסתפק בחלוקת השלם, הוא חושב לעליונות.
נכון. נכון. איך אנחנו פותרים את השאלה של ניטשה? פשוט, אני לא צריך לקנא באלוהים, כי אני בעצמי אלוהים. לא, אני כלול בשלמות האלוהית. הוא שואף לעליונות, לא, בגלל שהוא לא קיבל, כיוון שהוא לא הבין את הרעיון של הרב קוק, לכן הוא שאף בהחלט לעליונות. כלומר, מה נשאר לי בעולם שבו אין אלוהים? מה נשאר לי לעשות? להעצים את עצמי, להיות יותר מכולם. אז אני הופך להיות אוברמנש, האדם העליון. מובן? כן. אבל אין תקווה בעולם כזה. כן.
איפה
זה בחזל? הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זה בראשית רבה על פרשת ויצא, על הפסוק ויפגע במקום. האם אפשר לקרוא את ציפור ושמה ידוע יוד בפתח, שמה ידוע, ואז מדובר בציפור מפורסמת ידועה, אולי יונה. כשהתרפים שגנבה רחל וקבר יעקב בשכם גם היו על בסיס ציפור, ואז מדובר בעקרון עבודה זרה שעובר מדור לדור. לא ידעתי שהתרפים היו בדמות ציפור, אבל אם אתה אומר, מן הסתם יש לך מקור, יפה. זה הרעיון של עצמו שאתה אומר הוא יפה, רק שהוא ודאי לא מתאים למה שכתוב בזוהר. כי הזוהר אומר במפורש שהשם של הציפור היה ידועה, במובן, כי ממנו עושים ידעוני. עיין שם בפירוש הסולם. אבל הרעיון הוא בהחלט יפה. כמדומני שבחסידות יש את המושג שהכל אלוקות. מה בין זה לשפינוזה? טוב, קודם כל בחסידות לא אומרים שיש את, כי אחרי יש לא אומרים המילה את. לא אומרים יש את, ין, או אין את. נכון? אומרים יש, אין. שהכל אלוקות, בקוף. אני חושב שהכל אלוהות, יותר נכון. מה בין זה לבין שפינוזה? באמת שאלה יפה וגדולה. יש בכתבי יד של הרב קוק התייחסויות לזה. עד היום הזה מסרבים לפרסם את כל הכתב יד בנושא הזה, פרסמו רק חלקים ממה שהרב קוק אומר על הנושא הזה, כנראה שזה תפוח אדמה לוהט. אבל נגיד באופן כללי, כששפינוזה אומר שהכל אלוהים, הוא הופך את אלוהים להכל. כשהבעל שם טוב אומר שהכל אלוהים, הוא הופך את הכל לאלוהים. במילים אחרות, השיטה הספינוזיסטית מנמיכה את האלוהות וכובלת אותה בכבלי העולם, ואילו התפיסה של הבעל שם טוב מרוממת את המציאות ומשחררת אותה מהכבלים של הטבע. שואל המקנה באלוהים, אבל בכל זאת אני לא מנהל את העולם. תשובה: אתה עתיד לנהל את העולם. אי באו צדיקי ברו עלמא, אומרת הגמרא. אם היו רוצים הצדיקים, היו בוראים עולם. אגב, זה מה שאמר הנחש לאדם וחווה, וייתם כאלוהים יוצרי עולמות. אז האם הנחש שיקר? כנראה שלא. ויתם כאלוהים. בהחלט. זה עתיד להיות. ועל זה נאמר, עתידים ישראל שתהיה מחיצתם לפנים ממחיצתם של מלאכי השרת. כלום. אז כלומר, השורש של ההכרה הזאת שנמצא בנו, זה בגלל שיש לזה גרעין אמת, רק שהוא מחוץ למקומו וזמנו, הוא הופך להיות זוועה ופלצות, גאווה וטיפשות. אבל השורש העליון של זה, בהחלט, נמצא באיזשהו מקום. האם אפשר להתאים את אותו פתרון לקנאה בין הדרגות השונות בין בני אדם, גויים, ישראל, לוויים, כהנים, ובאופן כללי בין הדרגות השונות בטבע, דצחם? אם כן, כיצד? תשובה. כן, בוודאי. כלומר, הגויים, למשל, הם מקנאים בישראל. הם יכולים גם להודות לישראל. כמו שלמשל, השייח, האימאם, פלאצי, כן? שהוא אומר שבשם האסלאם הוא רוצה שעם ישראל ישוב להתיישב בכל חלקי יהודה ושומרון. והוא מבקר מדי פעם את היישוב היהודי בחברון כדי לעודד אותם. ואת זה הוא עושה בשם המסורת המוסלמית. או למשל, כמו שסולוביוב בזמנו, שהיה נוצרי, פרבוסלבי, אורתודוקסי, שביקש לדבר עם הצאר, ניקולאי, ואמר לו, באתי להגיד לך שתפסיק להציק ליהודים. כי הוא אמר שהבעיה האמיתית איננה מה שקראו הבעיה היהודית, כי מה הבעיה הגויית. איך יכול להיות שהעולם התנהג כפי שהתנהג רע עם אותה אומה מופלאה שבאה להעיר לו? אז אם כן, כל הדברים האלה בהחלט אפשר להבין. או כמו שלמשל, אם אדם מקנה בכהן, מדוע הוא נושא כפיים ולא אנוכי? אדרבה, תגיד תודה שהכהן מלא אהבה ומוכן לשאת כפיים למענך, ואז הוא מגלה את צד הכהונה שבך. כמו כן גם החסה צריכה להודות, צריכה להיות שמחה כאשר בא מישהו לאכול אותה בתור מרור עם החרוסת בפסח. אשרי החסה שזכתה להתעלות, ודרך אותה החסה כל החסות שבעולם מתעלות אף הן וכו'. שלום לרב. למה הרב חוזר הרבה פעמים על תסביך אדיפוס? מי אמר שזה אמיתי? אולי זה בכלל לא נכון? הבנתם את השאלה? למה אני כל הזמן מדבר על תסביך אדיפוס? אולי זה בכלל לא נכון? התשובה היא שזה בכלל כן נכון. כלומר, גם אם אתה לא מקבל את התזות הבסיסיות של הפסיכואנליזה, בלי להיכנס לכל מה שפרויד אמר וכו'. עצם הניגוד בין ההורים לבין הילדים, תביעת העצמאות, היא דבר שאני לא צריך פסיכואנליזה כדי לגלות אותו. ולכן הגמרא אומרת שמפני מה יקדים בכבוד את כבוד האב לכבוד האם, הרי כתוב כבד את אביך ואת אמך. ואילו במורה כתוב הפוך, איש אמו ואביו תיראו. משום שגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שאדם מכבד את אמו יותר מאביו, וירא מאביו יותר מאמו. ולכן הכתוב הפך את הנטייה הזאת כדי לאזן את האדם. אם כן, אתה רואה שהגמרא שלא ידע בכלל על זיגמונד פרויד, היא בכל זאת מדברת על זה שיש ניגוד טבעי בין האדם לבין אביו. וכן המהר"ל מפראג אומר שהקשר בין האב לביתו יותר גדול מאשר בין האב לבנו. וזה מובן למה, כי יש תחרות. הרי מי זה הבן? הבן זה האב הבא. ולכן באופן טבעי יש תחרות ביניהם. מה שאין כן, בין האב לביתו, הרי אין תחרות. היא לא תהיה אב לעולם. אז אם כן, אפשר להגיד תסביך אדיפוס, או להגיד ניגוד בין הדורות, אבל אנחנו רואים במעמקי התודעה האנושית, יש תמיד איזה מין תאווה נסתרת, איזה מין יצר הרע של רצח האב. זה קיים. כן, שלום כבוד הרב. הציפור אכן דומה למה שחלם נבוכדנצר ודניאל פירש לו. אתה הוא הזהב, פרסי הכסף, יוון היא הנחושת, ובבל היא הברזל והחרס. וזה האיחוד הנלחם בישראל. ישר כוחך, פנחס הכהן. כן.
מה עשה ברק בציפור?
הוא חיפש דרך לאחד כוחות נגד עם ישראל. זה מה שניסה בלק לעשות. וזה, לזה הוא פונה לבלעם, ואנחנו נראה איך בדיוק בלעם עושה את זה.
אבל אם לא הלך, הוא היה משנת הרכב, היה שם את הכסף מסביב.
אי אפשר לשנות הרכב.
הוא היה שלא הלך בשיטה הזאת.
רע שלא הלך.
הוא ניסה.
לא עד רבה, הוא פנה לבלעם דרך הציפור הזאת. בכוונה. הוא הבין מה זה עם ישראל, היה לו משהו דומה. כן, בבקשה.
אך אמר שאנחנו, כמו שכתוב, צודקים רצו ברוך על מה?
כן. לא, אתה שואל ככה, אם באו צדיק ברו על מה, אז לפי זה לא יהיה הבדל בינינו לבין אלוהים, ודאי שיהיה הבדל. מה ההבדל? אנחנו נהיה רק בורא, הוא אלוה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מוגדר בתור היותו בורא. זה שהוא בורא זה בונוס, זה הובי. בסדר? עכשיו, אם רוצים באמת לעשות אחדות, אפשר לעשות קצת מן הזהב בתוך הכסף, קצת מן הכסף בתוך הזהב, מי שרוצה השלמה. כן, סתם ככה בשביל הקטע. טוב, אני מציע, וואו, נגמר השיעור. טוב, שלום.